יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש פרשת נוח. על הפסוק אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. לכיאורה המילה לדורותיו מיותרת. היה מספיק אם אומר איש צדיק תמים. מה המשמעות של המילה בדורותיו? אומר רש"י שתי פירושים. פירוש אחד לשבח, שאפילו בדור כזה, דור ירוד כזה, של דור המבול, שלכאורה הדור הזה היה צריך להשפיע עליו לרעה, כי המקום והחברה משפיעה לרעה לאדם, כפי שהרמב״ם פוסק בהלכות דעות, שבשעה שאדם נמצא בסביבה רעה, עליו לברוח ממנה אפילו למדבר, שיש שם סכנה של חיות רעות. שדבר זה, שאדם יברח למדבר ולהישאר שם לבד, זה הפך הטבע. אבל פי כן הוא צריך לעשות את זה, כדי לברוח מחברה רעה. רואים מכאן עד כמה הסביבה רעה משפיע על האדם. וכדי לא להיות מושפע, צריך לברוח. וכאן השבח של נוח, שאפילו שהיה בדור נורא כזה, שמשפיע לרעה, הוא נשאר צדיק. אז כל שכן, שאם הוא היה בדור של אברהם או בדור של צדיקים, היה עוד יותר צדיק. ויש דורשים לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם, לא היה כלום. למה? בדור שלו, דור של כולם רשעים, דור המבול, אז הוא נקרא צדיק. אבל אם הוא היה בדור של צדיקים, הוא לא היה כלום. וצריך להבין, למה רש"י מביא את הדורשים לגנאי? הרי הכלל הוא זכר צדיק לברכה. שמזכירים את הצדיק צריכים להזכיר אותו רק לברכה. לדרוש בשבח. למה אני צריך להזכיר גנאי? ועוד יותר קשה, איך ייתכן שהתורה תדבר בגנותו של נוח? הרי התורה בפרשתנו מלמדנו שאפילו בגנות באימה לא דיבר הכתוב. שלא כתוב תמה, אלא אשר איננה תורה. אם כן, למה לדרוש לגנאי שאפשר לדרוש לשבח? ובעיקר צריך להבין מהי ההוראה שלומדים מזה בעבודת השם? הכתוב אומר, דע את אלוקי אביך ועבדהו. כשאתה לומד, דע את אלוקי אביך, המטרה צריך להיות בעבדהו, ללמוד בעבודת השם. מה לומדים מהעניין הזה שיש דורשים לגנאי בעבודת השם? מסבירים תלמידי הבעל שם טוב. שכללות ההוראה שלומדים מפרשת המבול בעבודת השם, מה לומדים? בוא אל הטבע. שכדי להינצל מהמבול, מהמים הזדונים, מכל הבלבולים, צריכים להיכנס לתוך טבע. איזה טבע? טבע של תורה ותפילה. ועל ידי זה אני ניצל. כי התורה הרי נצחית. עכשיו שאין מבול ואין תיבה רגילה, מה המשמעות של הפרשה? את הפרשה מלמדת אותנו. יש מבול, יש ניסיונות, יש בלבולים. כל אחד פרטי וכללי, כדי לנצל, תיכנס לתוך תיבת, תיבה זה אותיות. אותיות של התורה והתפילה. ולכן, אם היינו דורשים רק לשבח, שהוא היה כזה צדיק נוח, יהודי יכול לטעון, איך רוצים שאני אלמד מנוח? נוח היה בדרגת צדיק תמים, אז הוא היה יכול להיכנס לתיבה, עם הפירוש הפנימי לתוך התורה והתפילה, הוא יוצא מן הכלל. אבל איך רוצים ממני אדם פשוט, שאני אלמד מנוח להיכנס לתיבה? ולכן בפירוש השני, יש דורשים לגנאי, שמה הוא אומר? שנוח היה צדיק תמים רק בדורות שלו, בדורותיו, לפי הדור הירוד הזה. דרגה זו של צדיק, להיות צדיק בזמן המבול, שייכת גם אליו, לכל אחד. וממילא כל אחד יכול ללמוד הוראה, כדי לנצל מהמבול באיזה מצב שאתה, בעמך כולם צדיקים, להיכנס לתוך הטיבה של התורה והתפילה. ושתי הפירושים הם הוראה בעבודת השם. כשמדובר בצדיק, זה בא ללמד אותנו שאפילו צדיק אמיתי זקוק לעניין של בוא אל הטיבה, כי רק על ידי זה הוא יישאר צדיק. וגם כשמדובר על צדיק של המבול, שזה שייך לכל אחד ואחד, גם הוא יכול להיכנס לתיבה. וכשאדם נכנס לתיבה של התורה והתפילה, הוא מציל את עצמו מהמבול. ולא רק את עצמו, אלא הוא בניך ואשתך, ונשי בניך איתך, ואת כל העולם כולו. כפי שהרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, שעל ידי פעולה אחת טובה שיהודי עושה, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. מאזינים יקרים, כמו שאמרנו, צריך לדעת שכל דבר שכתוב בתורה זה נצחי. ובכל דור ודור יש ניסיונות של דור המבול. יש את המים הזדונים, כל אחד מרגיש ויודע. לכן צריך ללמוד מהפרשה איך להינצל מזה. כפי שכותב אספסמס, זכותו יגן עלינו. הוא כותב על הדור שלנו, שזה מבחינת יוחויגו ויניעו כשיקור, וכל חכמתם תתבלה. בלבול גדול. וכמו שאמרנו, שנוח הציל את עצמו מתוך מי המבול על ידי הטיבה, כך בכל דור ודור יש הצלה הזאת להיכנס לתורה ותפילה. וכך מפרש הבעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו, על הכתוב בפרשתנו. בוא אתה וכל ביתך אל הטיבה. כשאדם לומד ומתפלל, צריך להיות מבחינת אתה וכל ביתך. הכוונה, כל ההרגשים, כל החושים, כל עצמותיי תומנה, הכל צריך להיות בטיבות של התורה והתפילה. וכך אתה תנצל מהמבול. בפרט שרב לזר אומר שבחשבן היה מבול, בחשבן היה סיום בניית הטיבה. אז עכשיו בחודש חשבן יש לנו עוד יותר כוח להתגבר על המבול על ידי הטיבה של התורה והתפילה. כבר סיפרתי פעם על זקני הרב רבי יצחק דוד גרוסמן. שהתנפלו הערבים על הרוב היהודי, וכולם ברחו מבית הכנסת, היה באמצע תפילה, והוא היחיד שנשאר והמשיך להתפלל 18. הוא לא שמע שום צעקות. הוא סיים את התפילה, חיכה שהחזן יתחיל, והוא רואה שאין חזן. אין אנשים. איך זה יכול להיות? כי הוא היה כל כולו בטיבת התפילה. וכך אומר החוזה מלובלין על הפסוק בתהילים פידלת, אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם, עברי בעמק הבכה, מעיין ישתו, גם מוחות יתם מורה. אשרי אדם עוז לבך, אינו זה לתורה. אשרי אדם שהוא נמצא חזק בתוך התורה והתפילה, שזה יוצר מסילות בלבבם, מסילות של רוח טהרה, גם אלה שנמצאים מעמק הבכה. הכוח של התורה והתפילה היא כוח שהיא מצילה את העולם. בזמן החפץ חיים זכותו יגן עלינו, היה נדיב שרצה להקים בית חולים, והוא החל במסע של התרמות שכל אחד יתרום מיטה לחולה. והוא ניגש לחפץ חיים ושאל אותו האם הוא יכול להתרים גם את בני הישיבות, שגם הם השתתפו במקבית הזאת. ענה לו החפץ חיים, דע לך שכל אחד מבני הישיבה שלומד תורה, מתפלל בכוונה, הוא תורם עשרות מיטות, אם לא יותר, שבכוח הלימוד התורה והתפילה ניצלים אנשים מכל מיני מחלות, כי מרבה תורה מרבה חיים. וזה מה שהתורה אומרת, בתי לך תיבה על פני המים, הם המים הזדונים, והתורה מצילה אותם את כל העולם על פני המים. זכיתי שהאדמור מרימניץ, זכותו יגן עלינו, שבת אלה אצלי בשבת בראשית. ההכנה שלו לקבלת שבת לקח 7 שעות. 7 שעות הוא עמד מכוסה עם תלמיד כהכנה לקבלת שבת. הוא היה בתוך התיבה, הוא לא היה בעולם הזה. כך מתפללים. שמעתי מאבא שלי זכר צדיק לברכה שהחזון איש התעמק פעם בסוגיה, ותוך כדי כך הוא נפל מהמיטה, כי ידוע שהחזון איש מרוב חולשתו שכב רוב היום במיטה, וכך הוא למד וכך הוא קיבל אנשים. נפל מהמיטה ומצאו אותו שוכב על הרצפה וממשיך להתעמק בסוגיה, לא שם לב שהוא נפל מהמיטה. כולנו זכינו לראות את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שהשבת זה יום ההילולה שלו. כשהוא היה לומד היה כל כולו בלימוד, בלי להרגיש כלום מה נעשה מסביבו. כשביקר אצלו ראש הממשלה ביבי, התפעל ויצא מהכלים לראות שהוא לא מרים אפילו את הראש מהספר, אף על פי שהייתה שם מולה של אנשים, אנשי ביטחון. הרב שקוע כל כולו בסוגיה, לקח הרבה זמן עד שהרגיש שמישהו מסביבו הרים את הראש, ואז הוא ראה את ראש הממשלה. זכיתי להיכנס הרבה פעמים לסטייפלר, רבינו רב יעקב ישראל קניאבסקי. הייתי עומד ומחכה ליד שולחנו 15 דקות עד שירים את הראש ויראה שמישהו נכנס. מאזינים יקרים, בספרי צדיקים כתוב שהשבת קודש הוא גם מבחינת תיבה, תיבת נוח, שבת מנוחה. כשמגיע השבת תיכנס לתוך השבת, שהשבת יקיף אותך מכל הצדדים, אין שום דבר חוץ מהשבת. כבר סיפרתי לאדמור מללוב, זכותו יגן עלינו, שפעם בסעודה שלישית הגבאי רב שמחה אמר לו שהגיע הטלפון שנולד לו נכדה. התגובה של הרבי היה חכם, מה רצית ממני? למה בלבלת אותי? אינך יודע שאיני בעולם הזה בשעה זו? שבת זה מעין עולם הבא. שבת אני נמצא בעולם הבא. וכך אומר הבית אהרון מקרלין. הוא אומר, מעין עולם הבא, מעיין עולם הבא. והרבי פירש שבדרך כלל העולם הבא הוא לא מעיין, כי מעיין נובע עוד ועוד. בעולם הבא אתה לא יכול להוסיף כלום. היום לעשותו, מחר לקבל שכרו. האפשרות היחידי שהעולם הבא יהיה נובע, ואתה יכול להוסיף עוד ועוד, זה שבת. שמצד אחד זה מעין עולם הבא, ומצד שני זה בעולם הזה. וזה הכוונה. מעין עולם הבא, מעיין עולם הבא. מאזינים יקרים, בסוף פרשת בראשית, אומרת לנו התורה הקדושה, ונוח מצא חן בעיני השם. התורה מלמדת אותנו שבזכות מציאת חן בעיני השם, ניצל נוח מכיליון של המבול, והציל את בניו ובנותיו ואת כל העולם. גם משה רבינו זכה בזכות מציאת חן לגילוי האלוקות. כפי שהתורה מלמדת אותנו בשמות למד ג' שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אמנע מצאתי חן בעיניך הודיעני נא דרכך וידעך, למען אמצא חן בעיניך. מפרש רש"י, למען אמצא חן בעיניך, למען אכיר כמה שכר מציאות חן. והקדוש ברוך הוא עונה למשה רבינו, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודועך בשם. תזכה לקבל את מה שביקשת בעבור המעלה של מציאת חן. בספר יפי תואר מסביר שעניין מציאת חן הוא נתינת מתנה דרך חסד למי שאפילו לא ראוי והגון לכך. אותו רעיון מביא הגאון רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, בספר שיחות מוסר. הוא אומר כך, מציאת חן היא קבלת טובה מאת הקדוש ברוך הוא מעבר למגיע על פי הדין. אהבה מיוחדת שהשם אוהב את האדם, ועקב כך מעניק לו יותר מן הראוי לו. נשאלת השאלה, מאזינים יקרים, איך מגיעים לדרגה הזאת למצוא חן בעיני השם? עונה על זה שלמה המלך, שעל ידי מידת הענבה זוכים לחן. כמו שכתוב במשלי ג', ולענבים ייתן חן. וחן על ידי עסק התורה הקדושה, עליה נאמר, הילת האבים וילת חן. זוכים לחן על ידי תורה וענבה. משה רבינו, שעליו נאמר כי מצאת חן בעיניי, היה עמוד התורה. הוא קיבל את התורה מסיני. עמוד הענבה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם על שלו פני אדמה. ומטעם זה הוא זכה לכן. אותו דבר נוח. נוח מצא חן גם בזכות התורה והענבה. רש"י אומר על הפסוק, נוח איש צדיק תמים, אומר רש"י, ענב ושבל רוח. ועל הפסוק בפרשתנו, מכל הבהמה הטהורה, למדנו שלמד נוח תורה. זאת אומרת, נוח זכה לכן בזכות התורה והענווה. הנתיבות שלום, האדמו"ר מסלונים זכר צדיק לברכה, מבאר על הפסוק ונוח מצא חן בעיני השם, שנוח קידש את עיניו, לא פגע בעיניים, ולכן נקרא עיני השם. בזכות טהרת העיניים הוא זכה להינצל מהמבול. כי הרי המבול, אנשי דור המבול, היו מושחתים בעניין הזה של ערבה. ותשחט הארץ לפני האלוקים, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. והחטאים של הריות, לפגום, זה קשור ביותר לראיית העין. העין רואה והלב חומד. ומכוח זה שנוח שמר על העיניים, הוא לא נכשל בהריות, בחטאים, ועל ידי זה מצא חן בעיני השם. מאזינים יקרים, התורה היא נצחית, והתורה מלמדת אותנו דרך חיים. אנשי דור המבול שידרדרו לשפל המדרגה, התחיל מפגם העיניים. כמו שכתוב בתורה, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כטובות עינה. העין רואה, הלב חומד וכלי המעשה גומרים. שפוגעים בעיניים מתגלגלים מדחי לדחי. וכך אומר הבית אברהם מסלונים. כתוב בתורה, בדברים א', ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. אומר שעיר זה כחוד השערה. הסתכלות, לרגע. החוט השערה מביא את האדם עד חורמה. ולכן אנשי דור המבול שלא שמרו על העיניים, נפלו לשפל המדרגה. לעומתם נוח ששמר על העיניים, עין השם, וזרח משעיר, זכה למצוא חן בעיני השם. אבי זכר הצדיק לברכה סיפר לי, שפעם הוא ישב בשולחן הטהור של הרבי מלילוב, זכותו יגן עלינו. נכנס אברך והושיט ידו לרבי לקבל שלום. הרבי נטל את המגבת שהייתה תמיד לידו, עטף את ידו הקדושה במגבת, וכך שידו עטופה במגבת, החזיר לו אותו אברך שלום. כשהאברך יצא מהחדר, הרבי נאנח בשברון לב ואמר לאבא שלי, הכרתי יהודי פשוט שהיה לו חנות קטנה בעיר עתיקה בירושלים. עסק לפרנסתו כחיית, ביידיש החיית אומרים שניידר, חיית פשוט. אבל כמה הוא היה נזהר בקדושת העיניים שלא להיכשל. והרבי חזר כמה פעמים, השניידר, השניידר, חיית, חיית פשוט, כמה הוא נזהר. ואילו היום נכנס אל האברך, שאפילו דרך המגבת אני מרגיש מה קורה איתו. כך הרבי נענח. סיפרתי כבר פעם, שרואים שעל ידי שמירת העיניים מקבלים חן. האדמו"ר מקרלין, זכותו יגן עלינו, רב אברום אל המלך, ביקר בארץ והתאכסן בבית המדרש של חסידי קרלין משכונת בית ישראל. בשכנות של הבית כנסת היה גר יהודי בשם רב פייבל אפטייקר, זכרונו לברכה, החובש הירושלמי. כשהרבי הגיע, עלה רב פייבל כדי לחזות או להתענק מזיף פניו של הרבי. הרבי רמז לו שיכנס לחדרו. כשנכנס אמר לו הרבי, אני מרגיש אליך ערכה ואהבה מיוחדת. אתה מוצא חן מאוד בעיניי. תגיד לי מה מלאכתך, מה מקור הפרנסה שלך. ענה לו רב פייבל, אני אדם פשוט, בעל הבית מהשורה, אבל הרבי לא ירפא ממנו. ספר לי עליך. ראה רב פייבל שלא יוכל להסתיר, גילה לרבי את האמת. אני משמש כחובש, ובתוקף תפקידי עליי לטפל גם בנשים שבאות אליי לטפל ולחבוש פצעים. פחדתי אולי אני אקלקל את המוח שלי על ידי חוסר שמירת עיניים. עשיתי כל מיני פטנטים להיזהר ולשמור על העיניים. הרבי אמר לו, עכשיו אני מבין למה אתה מוצא חן בעיניים. מאזינים יקרים, השבת, ג' חשבון, זה היורצייט של הסבא קדישא מרוזין, רבינו הקדוש רב ישראל מרוזין, זכותו יגן עלינו. כשמזכירים את שמו, תמיד אומרים, הריז'נר הקדוש, כי הוא הגיע לדרגת קדושה, מי קטנות הוא שמר על העיניים, מי קטנות הוא היה קדוש וטהור, והגיע לדרגה העליונה, מי יכול לתאר מי זה היה הריז'נר. מספרים, כשהריז'נר נכנס לעול המצוות, שאלו אותו, איך הסתדרת עד עכשיו עם היצר הרע? 13 שנה, מה עשית? איך התגברת עליו? ענה הריז'נר, כתוב בתורה, שמוע בן אחיכם ושפטתם צדק. הגמרא במסכת סנהדרין דורשת על זה, עזרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין אחד קודם שנמצא בעל דין חברו. אסור לשמוע צד אחד. ענה הילד הזה בבר מצווה, כשהיצר הרע בא אליי, ביקש לפתות אותי, אמרתי לו, רגע, אתה לא יכול להופיע לבד, צריך להיות הבעל דין השני. אני מחכה ליצר הטוב, אז תתחיל. וככה שאמרתי לעצמי. שמעתי פעם סיפור מביל מהחסיד המשפיע רב זלמן בריזל, שהוא היה באיזה כפר בחוץ לארץ, נכנס לבית הכנסת ואמר להם, היום זה ג' חשבן היוצד של הריז'נר. אמרו לאנשים, מה אתה אומר? יש כאן מקולת, אישה סקינה מאוד, אם תגיד לה שהיום היוצד של הריז'נר, תקבל את הכל. יהיה לנו משקה, יהיה לנו מזונות, יהיה לנו הכל. נכנס רב זלמן לחנות, רואה שם אישה סקינה, אומר לה, היום זה ג' חשבן, היורצת של הריז'נר. מה אתה אומר? לקחה סל, מילתה שם מזונות, יין, שתייה, הכל. שאל אותה רב זלמן, מה הקשר שלך עם הריז'נר? אז היא סיפרה, שהיא נשארה אלמנה צעירה לא עלינו עם 7 ילדים. גידלה אותם וחיתנה אותם. התגלה אליה בעלה בחלום ואומר לה ככה, אני יודע שהצטערת שנשארת לבד, גידלת את הילדים, אבל אני רוצה להגיד לך, אל תצטערי שהלכתי מוקדם, כי אני הסתלקתי מהעולם באותו שנה שהאדמו"ר מריז'ון, הריז'נר הקדוש, הסתלק מהעולם. כשהוא הגיע למעלה, הוא ביקש מתנה על כל עבודת השם שלו, שיסגרו את הגיהינום לשנה. אז אני התפטרתי מהעולם בשנה הזאת שסגרו את הגיהינום. חסכתי הרבה הרבה צרות. אז היא אומרת לרב זלמן, יש לי 7 ילדים, הם גרים כל אחד במקום אחר, לאחר כמה ימים קיבלתי מהם גלויות, מכל הילדים, כל אחד כותב את אותו חלום. היא הוציאה את 7 גלויות, נתנה את זה לרב זלמן לראות את זה, והוא סיפר לי את זה, מביל על קדושתו, היום זה יום קדוש, כדאי להדליק נר, בשביל הריז'נר, רב ישראל ורב שולם שכנה, זכותו יגן עלינו. מזינים יקרים, השבת ג' חשבן זה היורצייט של מרן, הרב עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, שזכיתי להיות קרוב אליו מאוד מאוד. הוא רצה שאני אהיה הרב הראשי, ואמר לי בלשון הזה, אני רוצה ששני הבנים שלי יהיו הרבנים הראשיים. רב יצחק יבדל לחיים טובים הרב הראשי שעכשיו ואתה. אהב אותי אהבת נפש. אני ליוויתי אותו מצירותי, וראיתי את המסירות נפש שלו להגדיל תורה ולהרביץ תורה בעם ישראל. הייתי הולך אחריו בשכונת בית ישראל, בבוחרים, בקטמונים. מי יכול לתאר את המסירות נפש שלו לקרב בעלי בתים פשוטים ולהפוך אותם לתלמידי חכמים? לדבר על הגדלות שלו, רואים את הספרים, התמדת התורה שלו, מי יכול לתאר? כל כולו תורה. אחרי מלחמת יום הכיפורים מסר את נפשו להתיר את העגונות מהמלחמה. השבוע פגשתי ברמת הגולן יהודי חשוב שהוא הבן של אחד העגונות ממלחמת יום הכיפורים שהרב עובדיה התיר אותה, הציל אותה. כל כולו היה מסירות נפש. כבר סיפרתי פעם שנסעתי איתו לאמריקה, כל הלילה ישב במטוס ולמד, בבוקר מיד רץ לשיעורים ולתפילה. אני יכול לדבר עליו שעות, אבל אין לנו את הזמן. אני רק רוצה לסיים מסיפור אחד. פעם בא אליו נהג מסעית של הזבל, של העירייה, ושפך את ליבו שיש לו בת, והוא רוצה להכניס אותה בבית ספר חרדי, והאימא לא מסכימה. הרב עובדיה שומע את זה, אומר לו, אני בא עכשיו איתך לבית לדבר עם אשתך. יש לך רכב? אומר לנהג, יש לי רכב, אבל זה מסעית של זבל, לא מתאים שהרב יסע איתי. עונה לו הרב עובדיה, אם הגבאים שלי ידעו שאני עכשיו רוצה לנסוע לבית שלך, לא ייתנו לי. עכשיו זה ההזדמנות. אני בא אחריך, תיקח אותי. זה שאתה אומר מסעית של זבל, אני עכשיו הולך להוציא את הזבל, להציל את הבת שלך מהרה, להכניס אותה ברוחניות. וכך הוא נסע במסעית של זבל, ישב ליד הנהג, להגיע לבית, להציל את הילדה. מי יכול לתאר, מי יכול לתאר? זכותו יגן עלינו. אם אפשר גם היום להדליק נר לזכותו, רבנו עובדיה יוסף בן רב יעקב, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. שבת שלום ומבורך.